ברוכים הבאים לעונה החמישית של הטכניוניסטים. זו הזדמנות להגיד תודה למאזינים ולמאזינות ולבוגרים ולבוגרות שהתראינו אצלנו עד היום. בעונה החמישית נשמע בין השאר איך מגדלים יהלומים במעבדה, מה אי אפשר לעשות בחלל, למה כדאי ללכת לפוליטיקה, ומה אפשר לגלות בקקי שלנו. ואנחנו כבר עובדים על העונה השישית, אז אם אתם בוגרי טכניון ויש לכם סיפור מעניין, אם בא לכם לעורר השראה או שאתם רוצים לשנות את העולם, צרו איתנו קשר כדי להשתתף. האגדה מספרת שהשתתפות בפודקאסט שלנו מנבט אקזיט. אז שווה לפנות אלינו. אנחנו שולחים מכאן ברכות לרן קורבר ואמיל פישר, מייסדי בריזומטר שהשתתפו בעונה השלישית שלנו ומכרו לאחרונה את החברה שלהם לגוגל, תמורת 200 מיליון דולר.
הטכניוניסטים, עונה 5, מתחילה עכשיו.
אני שלומית וייס, אני בתחום של הטכנולוגיה כבר מעל 30 שנה. למדתי תואר ראשון בטכניון במדעי המחשב, הנדסת מחשבים, בתואר שני בטכניון בהנדסת חשמל, גם בתחום של הנדסת מחשבים. אחרי זה התחלתי את הקריירה שלי באינטל, אחרי הרבה הרבה שנים עברתי לחברה אחרת, ועכשיו היום אני באינטל שוב, מנהלת שותפה עם מנהל נוסף של כל ארגון ההנדסה והפיתוח של אינטל.
שלומית וייס עוסקת בטכנולוגיה מזה 3 עשורים. כיום, כישראלית הבחירה ביותר באינטל, היא מובילה את הפיתוח של אחת מענקיות הטכנולוגיה של העולם. היום, בפודקאסט הטכניוניסטים, נדבר איתה על התפתחות המחשבים משנות ה-80 ועד היום, על התחרות הבין-גושית בשוק השבבים, ועל אתגרים בעולם הניהול העדכני. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום אנחנו מתארחים בחדר המוזיקה בפקולטה למדעי המחשב. האזנה נעימה.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אז באמת את אחת הנשים הבחירות בהייטק העולמי והישראלית הבחירה ביותר באינטל, עובדת בחזית פיתוח הטכנולוגיה בעולם, אבל כשהתחלת המחשבים היו משהו אחר לגמרי. תוכלי ככה לשתף אותנו איך זה נראה אז?
אז קודם כל, שלמדנו תכנות, בזמנו היה שפה פסקל שבטח היום אף אחד לא יודע מקיומה, ועשינו את התרגילים בחדר, בפישבח, חדר מחשבים, לא היה לכל אחד מחשב בבית, הלכנו לחדר מחשבים, חוות מחשבים, חיכינו בתור, כי זה היה תמיד עמוס, וכל הם רצו, ובהתחלה זה היה בכלל עם כרטיסים, אז היינו מתקתקים את התוכנית, מחכים במתח, האם הכרטיס יוציא את הפלט הנכון, ואז היה שקיעת קומפילציה. וצריך לחכות שוב בתור.
שעות מחכים, לא?
לא היה שעות, לקבל את התוכנית בחזרה, זה היה חצי שעה כזה, לא המון, אבל אז מחכים שוב בתור, שתהיה עמדה פנויה, כדי לתקן את הנקודה פסיק של הקומפילציה, ולשלוח שוב, ולחכות שוב, שכמובן כל זה היום בעולם הלפטופים, לא יודעים ולא קיים, והכל בלפטופ, או אפילו בטלפון, אז זה עולם אחר, 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 אחר.
זה מדע בדיוני של פעם. אז ספרי לנו איך הגעת דווקא לתחום הזה.
אני בתור ילדה תמיד אהבתי דברים שהם הגיוניים, שלי נראו הגיוניים, שאפשר להסביר את ההיגיון מאחוריהם, ולא אהבתי לזכור בעל פה. היסטוריה זה היה אחד המקצועות היותר קשים שלי, במיוחד שהיה צריך לזכור את מפת נפוליון, איך הוא כבש, וכן אהבתי כבר בבית ספר יסודי, הייתי אחרי הצהריים באיזה חוג של נקרא משחקי חשבון, שמבחינתי זה היה חידות היגיון הכי כיפיות שבעולם, וככה לאט לאט התחום הזה עניין אותי יותר, בתיכון הייתי במגמה ריאלית, כשהייתי בצבא והתלבטתי מה אני רוצה ללכת ללמוד, התייעצתי קצת עם אמא שלי, והיא אמרה, כל עוד את לומדת משהו שאת אוהבת, זה טוב, את תצליחי, ותנאי שני, תוודאי שאת הולכת למקום, האוניברסיטה הכי טובה בתחום שבחרת. אז בתוך, בזמן הצבא, לקחתי קורס תכנות בייסיק באוניברסיטה פתוחה, שאני קצת יותר ידע מה זה, אז לא היה מחשבים בתיכון, כמובן. ומאוד נהניתי, כי זה היה בחזרה לחידות שאהבתי, ואז החלטתי להירשם למדעי המחשב בטכניון, כי צריך למקום הכי טוב, אז טכניון זה המקום. הייתי צריכה לעשות מבחנים כדי לעבור, ואז התקבלתי למדעי המחשב.
שהיה אז בעצם בתוך, כמו שאמרת, בפישבח, בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים.
נכון, אז זה היה ממוקם בפישבח.
והיום אנחנו מתארחות בפקולטה שכבר קיבלה מאז בניין וצמחה לאימפריה גדולה. אז איך התחיל הרומן שלך עם אינטל אחרי הצבא, או אחרי התואר יותר נכון?
לקראת סוף תואר שני הלכתי להתראיין לכמה מקומות עבודה. הרעיון שלי הראשון באינטל היה טראומה קשה, אני זוכרת אותה עד היום כל פרט.
למה?
חלק ראשון שאלו אותי על התזה, כי עשיתי תואר שני, ועל התזה הרגשתי מאוד נוח, ידעתי לספר מה אני עושה, ולמה וכמה והתלהבתי, ואז עברו למה שהם קראו חידות למיניהם, סולם, אין שלבים, אפשר לטפס אחד עוד שניים, כמה טיפוסים יש, כולם בטח מזדהים ומכירים שאלות כאלה, ואני נתקעתי, לא היה לי מושג, לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי מה לענות, והמראיינים כל הזמן אמרו לי, אז מה יהיה? אז בואי תחשבי, אז בואי תגידי. בקיצור, היה רעיון סיוד שכזה, בסוף הרעיון חיכיתי כבר לצאת כמה שיותר מהר, הם אמרו לי, את רוצה להצטרף אלינו לארוחת צהריים? אמרתי, לא, תודה רבה, זה בסדר. לא רציתי לראות אותם, לא בארוחת צהריים ולא בשום מקום, וידעתי שאינטל זה לא יהיה, והלכתי להתראיין לכמה מקומות אחרים, ואחרי 3 שבועות, משהו כזה, שאמרו לי שמזמינים אותי לרעיון שני, הרעיון השני היה יותר טובה עם אנשים אחרים, אני כנראה הייתי יותר מנוסה ברעיונות, כי עשיתי כל מיני רעיונות בדרך, ואז נתנו לי הצעת עבודה, ובאינטל היו לי כבר חברים מהלימודים, שידעתי שמובדים באינטל, ומה הם רוצים, אז היה לי הצעת עבודה באינטל, בנשנל סמי קונדקטור בזמנו, ובאלביט, ישר פסלתי, אבל החלטתי איפה שיש לי חברים, זה המקום, והגעתי לאינטל.
מעניין לנסות להבין אם זה לא היה כל כך גרוע כמו שאת הרגשת, או שלפעמים גם רעיון גרוע מוביל אחר כך להצעת עבודה, אז מעניין להסתכל על זה בדיעבד.
כן, יכול להיות שפשוט כן ראו עליי שאני לחוצה, אפשר להגיד שלא ראו, אז אולי נתנו פשוט צ'אנס נוסף, בואו נראה.
מעניין.
ואולי הצ'אנס הנוסף היה יותר...
אז מסר לסטודנטים, לא להתייאש. אז ככה באמת עשית קריירה מאוד מאוד ארוכה ומפוארת באינטל, תוכלי קצת לספר על התפקידים שעשית?
כן, אז באינטל התחלתי ב-verification של תכנון, פרסיליקון מה שנקרא verification, דברים מאוד מאוד בסיסיים, אחרי כ3 שנים קיבלתי תפקיד הניהול הראשון, זה היה ניהול קבוצה מאוד קטנה של 5 אנשים שעשו verification, ואני כי עשיתי את זה 3 שנים ודעתי מספיק את התחום, אהבתי את הכיוון הזה של להוביל קבוצה, להוביל אנשים, לתת כיוון. בריוויו הראשון שקיבלתי בתור מנהלת, נתנו לי מסר שאמרו, תראי, הקבוצה עשתה טוב, עבדה טוב, אבל את מאוד מאוד רגישה, ולא בטוח שתצליחי להתקדם ולנהל קבוצות גדולות, וזה קשה, וצריך להיות ככה יותר פחות רגישים. ואני מאוד מאוד רגישה, וישר דמעות ככה נצנצו להם משם. לא אמרתי כלום, בתוכי אמרתי, אבל מאוד נהניתי לעשות את התפקיד שלו, אבל אז למה שאני אוותר עכשיו? והמנהל שהייתי בחדר, הוא אומר, הוא ראה שאני ככה בוכה באלגנטיות, והוא אמר, לא, זה בסדר, עשית דברים טובים, את רוצה שאני אביא לך מים? אמרתי לו, לא, לא, אני ארגע עוד מעט. הוא אמר עוד 2 מילים, והוא יצא מהחדר, נגמר הריוויו, ואז אני החלטתי שאני אעשה את הכי טוב שאני יכולה, ונראה לאיפה נגיע, אבל אני לא רוצה לוותר, כי אני... זה מעניין לי, אני רוצה לעשות את זה.
את הרגשת עד אז שאת רגישה או רגישה מדי, זאת אומרת, זה משהו שהרגשת שמפריע לך בעבודה?
אני רגישה הייתי, ואני רגישה גם היום, ואני חושבת שזה יתרון מבחינתי. כי אני באמת חושבת שמנהל שרגיש לאנשים, שיודע באמת באמת לדאוג לאנשים שלו, שיודע באמת לקדם את האנשים, מקבל תוצאות יותר טובות. כלומר, זה לא בא על חשבון דרישות, זה לא בא על חשבון איכות, זה לא בא על חשבון תוצאות, ההפך. אני חושבת שאנשים יותר נאמנים, יותר אכפתים, נותנים יותר את האקסטרה, אם באמת הם מרגישים שהמנהל אכפת לו, דואג להם, מקדם אותם, מפתח אותם. וזה בעצם גם הספר שכתבתי, הוא בכיוון של זה.
אנחנו תכף נדבר עליו.
כן?
אז אחרי שצלחת את האירוע הזה, המשכת, זה לא עצר אותך מלהתקדם.
כן, אחר כך הייתי באינטל, הייתי בתפקידים של ניהול קבוצה דיזיין, אחר כך היה ניהול פרויקט, אחר כך עליתי לניהול ארגון, ניהלתי את הארגון של עולם הקליינט בזמנו, באיזשהו שלב רציתי גיוון, ואז עברתי מהעולם של קליינט, לומר עולם של סרברים ושרתים גדולים, וגם שם הייתי בעולם של תכנון ופיתוח, אבל ניהלתי את הפרויקטים, את הפריפריאלס של עולם השרתים, ואחרי כ-28 שנים רציתי נורא נורא שינוי, שינוי אמיתי, באינטל אמרו לי, רק אם את לוקחת תפקיד בארצות הברית, אמרתי, לא, אני לא רוצה תפקיד בארצות הברית עכשיו, הייתי לפני זה, אבל כרגע לא רציתי, לא התאים לי, ועזבתי את אינטל. ועברתי למלאנוקס.
רגע, זה אירוע דרמטי.
כן, כן, עזבתי את אינטל, עברתי למלאנוקס, שם ניהלתי את כל התכנון הפיתוח של מלאנוקס, במשך כ-2.5 שנים, עד שאנווידיה קנו את מלאנוקס, ואיזה חצי שנה אחרי הקנייה הם התחילו לשנות איך עובדים ודברים כאלה.
לשנות כיוון?
כן, ואז אני פחות התאים לי, ואז פנו אליי מאינטל, אם אני רוצה לחזור, פט כבר היה המנכ״ל של אינטל.
זאת אומרת, על רקע חילופי מנכ״לים באינטל, כן. ושינויי כיוון גם שאינטל כן. רוצה ללכת אליהם. אז אולי באמת נדבר על זה, על הכיוונים שאינטל מנסה להוביל, ועל זה שבעצם גויסת בחזרה כדי להוביל חלק מהשינויים האלה.
כן, כן. אז היה לי כמה שיחות עם פט, עם מי שמנהל יחד איתי היום את ארגון ההנדסה, כדי להבין באמת איפה אינטל הולכת. הכיוון של פט למה שנקרא IDM 2.0, שזה בעצם עולם של מנופקצ'רינג פנימי וחיצוני, שאינטל בעבר היה לה מנופקצ'רינג פנימי אונלי ורק לעצמה. בעצם מפעלי ייצור הם בבעלות אינטל, ואינטל יצרה את הכל בתוך המפעלים של עצמה. זה היה העולם הישן של אינטל, הוא הקודם. הכיוון שפט בעצם דוחף לאינטל, זה גם שאינטל תוכל לייצר בחוץ, כאילו פיתוח של אינטל שיהיה אפשר לייצר מחוץ למפעלים של אינטל, וגם שחברות חיצוניות יוכלו לבוא ולייצר בתוך המפעלים של אינטל. אז זה בעצם דו-כיווני, שזה כיוון חדש ומשמעותי, זה מאפשר גם שיהיה סך הכל גישה לקפסיטי יותר גדול, לא מוגבלים רק בתוך אינטל, זה מאפשר גם להתאים תהליכי ייצור לסוגי מוצרים יותר טובים, על מנת באמת להוציא החוץ המוצרים הכי טובים, ובעצם מה שאינטל מחפשת בכל חברה, שהמוצרים שלה יהיו הלידרשיפ בשוק.
ומה התפקיד שלך בתוך המהלך הגדול הזה?
אני מנהלת משותפת של ארגון, מה שנקרא Design Engineering Group, שזה תכנון הפיתוח באינטל, אחראים על פיתוח של כל המוצרים לקליינט ולסרבר. מוצרים זה אומר, אוברול המוצר, וזה גם אומר ה-IP, שזה אומר הקורים, הליבה של המוצר, IO, אינטרפייסים, כל הרכיבים שצריכים להיות בעצם בתוך המוצרים האלה, אז הארכיטקטורה שלהם, הפיתוח שלהם, ההוצאה לייצור, הבדיקה, כשזה חוזר מייצור, אנחנו לא מייצרים, אבל כשזה חוזר מייצור, הבדיקה הפרמטרית, הבדיקה הפונקציונלית, עד שאפשר לחתום עליו שזה מוכן לצאת לשוק.
ואיך כל זה בעצם חלק מאיזשהו קרב ענקים או ענקיות בתחום השבבים, זאת אומרת, כל איכשהו מתחבר, מה שאנחנו ככה קוראים ורואים היום על מלחמת המעצמות בנושא השבבים, המחסור בשבבים, כל מה שקורה בעצם בשנים האחרונות, קצת מאז הקורונה אפילו.
כן, התחרות קשה, קשה מאוד. התחרות קשה זה אומר שיותר ויותר חברות מנסות להיכנס לעולם השבבים, ומנסות להיכנס, אחד, כי עולם השבבים גדל, שתיים, כי בעולם השבבים יש יותר תחומים, יותר סיגמנטים ייחודיים, וכל אחד מנסה את הסיגמנט שלו. בתקופה של הקורונה זה גדל המון. קודם כל, מהדברים הכי פשוטים שאנחנו מכירים מהבית. מוצרי צריכה, לומדים באינטרנט, מדברים עם חברים באינטרנט, ישבנו הרבה בבית, וכל מה שרצינו להתחבר, להזמין, לשלוח, להביא, הכל קרה דרך המחשבים, וכשאנחנו מדברים על זה, זה לא רק שצריך את הלפטופ או את המחשב הביתי, צריך גם את השרת הראשי, כי דרכו עושים את התקשורת, כי דרכו עושים את התשלומים, כי צריך את הסקיורטי, אז זה כל המערכת הגדולה.
וכל התחום הזה.
בדיוק, זה כל המערכת הגדולה שצריך אותה.
זאת אומרת, הצורך הולך וגדל, וכנראה גם ימשיך ויגדל.
אז זה הגדיל את הצורך. עכשיו זה נכון שאנחנו כבר לא בקורונה, ואנחנו נפגשים יותר, אבל יש מנהגים שכבר קיבלנו אותם, התרגלנו עליהם, זה היה נוח, אז מן הסתם זה הולך להמשיך. בקורונה נקודתית, היה גם בעיה של ייצור, כי בגלל מחלות באזורים שונים, במזרח, בסין, זה מאוד השפיע על ה-supply chain. ואז כשזה בא צריכה מוגברת, עם הספקה קשה או הספקה מועטה, זה בעצם פתח תחרות וצורך יותר גדול.
כשבעצם מספר היצרניות הוא בסך הכל קטן בעולם, מסתכלים על זה ברמה גלובלית.
במפעלי ייצור, סך הכל, יש קצת מאוד יצרניות בעולם, זה נכון. מפעלי ייצור יש מאוד קצת.
זה מגיע למלחמת מעצמות של ממש, בין המערב למזרח, בין ארצות הברית לסין, עד לרמת מנהיגי העולם שמתערבים במענקים וכולי, קראנו לאחרונה.
אז כן, קודם כל, הייצור היום או בעבר, יש ייצור מאוד מסיבי במזרח, שזה TSMC, זו חברת ייצור מאוד מאוד גדולה, עם כל היתרונות והחסרונות של המזרח, כן? עם כל המגבלות של איך המערב מתייחס לזה או לא, ואחד הכיוונים שפט ואינטל מאוד מאוד דוחפים, זה באמת לייצר כמויות אפשרויות לייצור הרבה יותר משמעותיות בעולם המערבי.
כדי לצמצם את התלות.
נכון.
לצמצמת התלות.
קודם כל, לפני הצמצום תלות, זה אוברול להגדיל את הכמות ייצור, כי צריך לייצר יותר. שתיים, לצמצם את התלות, כי בעולם המזרחי, בעולם המערבי, לא תמיד הייתה אידיליה בין העולמות האלה, מבחינת המדינות, מבחינת הסכמי סחר, מבחינת פתיחות של מה מסכימים או לא מסכימים להראות אחד לשני, ולכן כשאין את התלות הזה, זה מאפשר לעולם המערבי מן הסתם, להתפתח, להתקדם לבד בלי התלות. ולכן זה מאוד קריטי, ופט המנכ״ל של אינטל העולמית, עושה הרבה מאוד צעדים בכיוון הזה, לאחרונה עבר בסנאט בארצות הברית, אישור מיוחד לתקציבים לטובת המטרה הזאת.
וככה, איפה ישראל נמצאת טיפה בתווך בין העולמות האלה, אפשר להגיד, לא?
ישראל קצת בתווך ואולי קצת במקום טוב, כי מצד אחד ישראל נחשבת מערב, לכל דבר בעניין. אז כל הפיתוח שמדברים על הפיתוח בעולם המערבי, זה מכיל בגדול בגדול, יכול להיות גם פיתוח באירופה וגם פיתוח בישראל, כי ישראל עולם מערבי. מצד שני, יש לישראל טיפה טיפה יתרון מול המזרח, כי יש לה פחות מגבלות על מה מותר לשתף, על מה מותר לשלוח, ואז במקרים שזה רלוונטי, כן אפשר בישראל להשתמש בזה.
ובכלל, אם מדברים על ישראל, אז את חלק מרשימה מאוד מפוארת של בוגרי טכניון באינטל, שהגיעו לתפקידים בכירים. את רואה איזה שהם יתרונות שיש לישראלים בהייטק, בחול, בארץ?
קודם כל, לישראלים, לרוב הישראלים, כן? יש את היתרון שמאוד פתוחים. ופתיחות מאוד מאוד עוזר. אני עוד מעט אגיד את האבל. אבל פתיחות מאוד מאוד עוזר לפתור בעיות. פתיחות מאוד מאוד עוזר לשתף פעולה עם הרבה גורמים. ורוב הבעיות שאנחנו מטפלים בהן בעולם הטכנולוגיה, הן בעיות קשות, מורכבות. אין בן אדם אחד לבד או שניים לבד שיכולים לפתור את זה וזהו. אז כמה שיודעים יותר לשתף, יותר להיות פתוחים, יותר לעזור ולהיעזר, יותר לדבר, זה טוב. הנקודה של האבל, שישראלים לפעמים טיפה נופלים בה, הפתיחות לפעמים באה עם קצת בוטות, או קצת חוצפה. ואז זה פחות מצליח, כי הרבה אנשים בעולם האירופאי או האמריקאי, ודרך אגב, גם במזרח, הם לא יודעים איך לקחת את הפן החצוף, את הפן הבוטה. ולפעמים, בגלל שלא יודעים איך לקחת את זה, זה גורם לאטימות, או לא מקשיבים, ואז מרוב שרצינו לא להשפיע על משהו, הפסדנו כי לא הקשיבו לנו. אז צריך את האיזון קצת.
יש לך דוגמה לדבר הלפעמים לא חמוד הזה?
זה יכול להיות בדברים מאוד מאוד פשוטים. בוא נניח סתם, שאנחנו יושבים בדיזיין ריוויו, שיש גם ישראלים וגם אמריקאים. אם יש משהו לא טוב בדיזיין, ישראלי אחד יכול להגיד, זה בחיים לא יעבוד לך, תזרוק את הבלוק הזה. מה שזה גורם לאמריקאי להיעלב וגמרנו מפה ועלה או לא מקשיב. וישראלי אחר או מישהו אחר יכול להגיד, אני חושב שכדאי לך להסתכל עוד פעם על נקודה 1 ו-2 בבלוק, כי אולי הם לא עובדים טוב עד הסוף. שני מבירות המסר, נורא חשוב איך אבל.
וזה משהו שאתם שמים עליו דגש בניהול בינלאומי, זאת אומרת להכשיר את העובדים לרגישויות האלה?
יש הדרכות שאנחנו קוראים להם קרוס סייט, איך לעבוד עם מקומות אחרים, זה לא רק ישראל ארצות הברית, צריך לדעת לעבוד גם מול הודו למשל, צריך לדעת לעבוד גם מול אירופה. אז יש קורסים של קרוס סייט, ולאנשים בכירים יותר, הרבה פעמים הם מקבלים לפעמים קואוצ'ינג אישי, אם באמת, זה נורא תלוי בטיפוס של הבן אדם, אבל אם הוא בטיפוס היותר חצוף נקרא לו, קורה שנותנים לאנשים קואוצ'ינג אישי, בשביל לדעת להעביר את המסר, אך בצורה שתתקבל יותר חיובי.
ופה הרגישות שדיברנו עליה קודם היא יתרון.
היא עוזרת, כן.
איך?
אני בגישה שבאמת צריך לדבר מאוד מאוד פתוח וישיר, אבל מאוד מכבד. כי גם אם הוא עשה את הדיזיין הכי לא טוב, גם אם הוא עשה את הטעות הכי גדולה, הוא עדיין בן אדם, צריך לכבד אותו, הוא ניסה את מה שהוא יודע, את מה שהוא יאכל, וזה הגישה שלי וזה הדרך שאני מדברת, עושה, מחליטה דברים, מסבירה את ההחלטות שלי.
וגם לשים לב עם מה שאת מנסה להעביר לא עובר, זאת אומרת לקלוט את זה, ברור, זה גם ברור. בא עם הרגישות. מעולה, תודה. רציתי לשאול אותך, באמת אחרי המון 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 שנים באותו מקום, וכשהטכנולוגיה משתנה ככה בקצב מאוד מהיר, מה צריך כדי להיות מסוגלת להתאים את עצמך, להתעדכן, לרכוש ידע חדש, בעצם מה שלמדת פה בטכניון, זה כבר מזמן לא רלוונטי. מה צריך כדי שזה יעבוד?
אז כאילו המון המון שנים באותו מקום, אבל לא עשיתי אותו דבר המון שנים. זה אחד, כי באינטל, בתור חברה מאוד מאוד גדולה, יש את היתרון שאפשר לעבור תחומים, אפשר לעבור סוגי פרויקטים, אפשר לעבור שווקים, אפשר לעבור תוכנה, חומרה, אז יש את המגוון הזה. אבל באמת צריך כל הזמן להיות סקרן, ולהתעדכן על מה יש. צריך לזכור מאוד טוב מה הניסיון שיש, ולקחת אותו קדימה. כן להשתמש בניסיון, יש כאלה שאומרים, כל מה שהיה בעבר אפשר לזרוק, אני חושבת שהניסיון חשוב, עוזר, ועליו צריך לבנות את החדשנות, את מה אחר, מה יש קדימה, מה מציעים, להקשיב מאוד לאנשים צעירים עם רעיונות חדשים שבאים, עם כל האנרגיות, גם אם זה לא אולי עובד בפעם הראשונה, אבל לעזור להם להביא את הרעיונות האלה למשהו שעובד ומצליח.
ואיך את מתייחסת ככה לטרנד הצעיר שלא צריך ללמוד תואר, לא צריך ללכת לאוניברסיטה, אפשר הכל ללמוד on the job ולהתקדם?
זה הטרנד שקיים. אני לא בטוחה שהוא מוכיח את עצמו בכל התחומים. יש תחומים שהידע, ההבנה לעומק חשובה, ורואים את ההבדל. יש משימות שאפשר לעשות אותן מהר על פני השטח, ויש משימות שרק אם אתה מבין לעומק את הבעיה, או שאתה מבין גם את התחומים שנושקים לתחום שאתה עוסק בו, אז מביאים את הפתרון היצירתי באמת. אז מביאים פתרון שהוא באמת וואו, ולא רק משהו שיאללה בסדר עובד. ורואים לפעמים את ההבדלים האלה לפי הרקע שיש לבן אדם, איזה סוג פתרונות או איך הוא מתמודד עם בעיות שונות.
הטכניוניסטים.
מעבר לכל הדברים שאת עושה במסגרת העבודה, יש עוד פרויקטים שאת שותפה להם?
כן, אין הרבה זמן, אבל אני כן מתנדבת בארגון שנקרא ווין, שזה בעצם ארגון ישראלי שמקדם, עוזר לנשים להתקדם בעבודה. אחד הפרויקטים שהם עושים זה בעצם לתת מנטורינג לנשים צעירות בקריירה שלהם. במסגרת הזאת הייתי מנטורית לאיזה מנהלת צעירה, בתחום לגמרי אחר.
באינטל או מחוץ לאינטל?
מחוץ לאינטל. היא גם מנהלת בנושא של אפליקציות, ממש לא קשור לתחום הטכנולוגיה הספציפי שלי. אבל כן, המנטורינג היה בלעזור לה להיכנס לתפקיד ניהול ראשון, לעזור לה להתמודד עם בעיות, לעזור לה איך לשכנע אחרים. זה היה מרתק. ווין עבדו גם עם הצבא, יש פרויקט לביאות, שבעצם זה לקדם קצינות בחירות לדרגות קצונה הבאות, שזה המקבילה שלהם לניהול. וגם שם זה מכיוון לגמרי אחר, לא באמת קשור לטכנולוגיה. אבל זה כן עבודה בלעזור, בדרך כלל זה הכיוונים של איך אני משפיעה, איך אני מתמודדת. הרבה פעמים שואלים אותי, האם אני צריכה להיות כמוהם הגברים, כדי להצליח ולהתקדם, ואני מאוד לא מסכימה עם הגישה הזאת. אני חושבת שכל אחד צריך להיות מישהו הכי טוב של עצמו, ולדעת לעבוד עם אחרים, אבל לא להיות כמו אחרים, כדי להצליח בעבודה. וזה מה שחשוב לי, זה מה שגם אני אומרת תמיד שאני מדברת על זה. בגדול, אני לא בעד אפליה מתקנת, אני לא בעד לתת תפקיד רק בגלל שאישה, אני לא רוצה להתקדם בגלל שאני אישה. המקום שאני כן חושבת שחשוב ואפשר לעזור, זה לייצר יותר קשרים לנשים, שיכירו אותם, שישמעו על מה הם עשו.
נטוורקינג,
שידעו במה הם חזקות, שידעו באיפה הם יכולים לתרום. ואז מפה ועלה, אם הן באמת טובות, הן מתקדמות ופורחות וגדלות.
זאת אומרת, נעשים המון מאמצים בתחום הזה, ואנחנו עדיין רחוקות. למה בעצם? את יודעת להגיד?
תראי, קודם כל, רחוקות זה מאוד, בעולם יש שוויון בין המינים, בתפקידי טכנולוגיה. אין שוויון, אנחנו יודעים, בתפקידי טכנולוגיה בכירים, עוד פחות שוויון, כן. אז יש עוד עבודה לעשות. אני חושבת שזה מאוד מאוד התקדם והשתנה, בשנים האחרונות. זה בטח מאוד שונה מתי שאני התחלתי לעבוד בתור מהנדסת חומרה, אבל אני חושבת שיש נושאים שלא כולם פתוחים מספיק, לדעה קצת אחרת, אני חושבת שבכלל גיוון בעבודה מאוד עוזר להביא תוצאות יותר טובות, לא רק נשים וגברים, כל גיוון שהוא עוזר להביא תוצאות יותר מעניינות, יותר מיוחדות, הרבה פעמים זה עוזר להיות יותר תחרותי, כי אתה חשבת אחרת ואחרים חושבים בשטנץ הרגיל, אז אני בעד גיוון בכלל. אבל יש עוד עבודה.
יש עוד עבודה. את רואה איזשהו הבדל בהתקדמות בסולם, נגיד ההיררכי, באינטל, יש יותר נשים בשלבים המוקדמים ומתקשות להתקדם, או שזה לא, זה לא במקום הזה?
אני חושבת שיותר קשה, או יש פחות נשים אולי בדרגות בחירות באינטל, אבל חלק מזה זה הסטטיסטיקה הפשוטה, יש גם פחות נשים בתפקידים מתחילים, ומן
כן,
הסתם להגיע
אם,
לתפקידים
אם
בכירים.
אם הראש יש פחות או שהן פשוטות צומחות?
אז קודם כל הסטטיסטיקה עובדת, ויש מקרים שאני חושבת שלא מכירים אולי מספיק, לא יודעים על ההזדמנויות מספיק בשביל לנסות להתקדם.
לא יודעים, זה אנשים לא יודעות? את מתכוונת?
זה יכול להיות גם וגם. יש, אני שומעת על הרבה מקרים שנשים לא יעזו להציע את עצמם לתפקיד, אם הן לא בטוחות שהן סופר 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 מתאימות. בהכללה גסה אני אגיד, הרבה פעמים גברים יציעו את עצמם, גם אם זה נראה להם, יהיה בסדר. ועצם ההעזה הזאת גם משפיעה אחר כך על מי יקבל את התפקיד ומי יתקדם ומי לא. אז זה גם גורם משפיע. זה לא הגורם היחיד, אבל אני חושבת שזה גם פקטור.
האמת שלעיתים אני נתקלת גם פה וגם בדברים אחרים שאנחנו עושים, נשים שהגיעו לתפקידים בכירים ואומרות, לא הייתי מודעת לזה, פשוט עשיתי את מה שאני עושה הכי טוב, וככה זה קרה.
לגמרי.
דברים בסגנון הזה.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
רציתי לבקש ממך, אולי בהמשך לשאלה הקודמת, עצות דווקא לסטודנטית המתחילה את לימודיה בטכניון.
קודם כל, עצה ראשונה שנתנו לי, ואני נותנת לכל אחד, תלמדו משהו שאתם אוהבים. כי אחר כך תעשו משהו שאתם אוהבים, כשעושים מה שאנחנו אוהבים, מצליחים יותר, נהנים יותר, אפשר להשקיע באמת בכיף של ההשקעה, וזה לא עול. זה קודם כל, לפני שעושים כל דבר. נושא שני, אני חושבת שאחד הנושאים שפחות מלמדים אותו בטכניון, אבל הוא מאוד 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 קיים בטכנולוגיה, בעולם העבודה, זה לשתף פעולה עם אנשים, זה לעבוד ביחד, זה לעזור, זה להיעזר, זה להקשיב, זה לשנות דעה. בטכניון יש אולי פרויקטים בזוגות שעושים, כמה שאני זוכרת ככה, אבל זה שני אנשים שבדרך כלל מכירים את עצמם ותיאמו, עבודת צוות והשיתוף פעולה והקשבה, מאוד מאוד קריטיים להצלחה ודברים מסובכים. תמצאו דרכים לתרגל את זה, כבר כשלומדים חדווה וכל מקצוע שלא יהיה.
מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
קודם כל, בוגרת טכניון זה בית או עם איזה כבוד, כי בכל מקום לטכניון יש מקום טוב. כמו שסיפרתי אולי בהתחלה, כשהתייעצתי עם אמא שלי, היא אמרה לי, כשאת מחליטה מה ללמוד, תדאגי ללמוד במקום הכי טוב של התחום הזה. זה היה לי ברור בזמנו שטכניון זה המקום הכי טוב ללמוד נדנצה, וזה עדיין נכון היום. גם במקומות עבודה, שיש קורות חיים של מישהו מהטכניון, אוקיי, מעניין, זה מהטכניון. יש עוד אוניברסיטאות טובות, ונכון היום, אני חושבת שאוניברסיטת באר שבע בהנדסה היא גם התקדמה הרבה יותר, לעומת העבר.
יש לנו רעשן למקרים האלה, רק שנייה, אנחנו מפעילים אותו.
אבל ללא ספק, הטכניון זה מקום טוב, וגם מאוד מוכר בחוץ לארץ. כל מקום ששומע למדת בטכניון, זה שם דבר.
בהחלט.
ועכשיו, השראה טכניונית.
הכרתי אותו בעבודה באינטל, דאדי פרמוטר, שהוא מבחינתי בתור מנהל, בתור איש הנדסה, היה דוגמה לשיקול דעת, לחשוב על הבעיה נכון, לראות את כל התמונה, לערב את כל האספקטים, לעשות החלטות נכונות, זה ללא ספק, זה מודל מרשים.
וגם הגיע לתפקיד מאוד מאוד בכיר באינטל.
ועכשיו, פינת קידום עצמי.
אני אשתף עכשיו שהוצאתי ספר ראשון שלי, בעברית הוא נקרא מנהיגות עם נשמה, וזה באמת מדבר על קשר הזה שאני חושבת שרגישות ואכפתיות לאנשים מביאה תוצאות יותר טובות. יש בספר הרבה מאוד דוגמאות מדברים שקרו לי ב-30 שנות קריירה, והמסקנות שלי ומה הלמידות, ואיך אפשר באמת גם להיות רגיש וגם להביא תוצאות. יש לו גרסה באנגלית, שנקרא The Engaging Leader, באמזון.
ואיפה אפשר להשיג את הגרסה העברית, חוץ מבספריית הטכניון?
הגרסה העברית נמצאת בסטימצקי, הגרסה העברית אפשר לקנות אותה באונליין, נטבוק קוראים להם אונליין, ויש עוד מקומות, אפשר לחפש את האונליין.
אז אנחנו גם נמליץ לבקר בספריית הטכניון, ולשאול את הספר, שימצא בקרוב על המדף לצד ספרי בוגרים ובוגרות, אגב גם הספר של דדי שם, אז אנחנו מזמינים גם אנשים שכתבו בוגרים ובוגרות, שכתבו ספרים לשלוח לנו עותק. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה לי לעונג.
תודה רבה, היה נעים מאוד.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.